ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט הצ'יט באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה אליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, המנהל הספורטיבי של עירוני נס ציונה, איתמר רוזנברג. מה שלומך איתמר?
הכל בסדר, קיץ לא קל בגזרת השחקנים, אבל אנחנו קרובים להשלים את הקבוצה.
אז קודם כל, כיף שאתה איתנו, ועוד נגיע לנושא החם שדיברת עליו, אבל קודם בוא נדבר קצת על הרקע שלך. אתה נמצא בנס ציונה כבר מעל עשור בתפקידים שונים, עוד לפני תפקיד המנהל הספורטיבי, מנהל ארגוני, ואתה גם מאמן במחלקת הנוער, והגעת באמת להישגים יפים עם נס ציונה בכל מיני גזרות, בין אם זה קבוצת הנשים, בין אם זה קבוצת הילדים לאומית, בין אם זה הקבוצה הבוגרת ועוד. אז קודם אשמח שתספר קצת על הדרך שעשית, קודם כל איך נכנסת לעולם הכדורסל לראשונה ולתחום האימון, ואחרי זה ההגעה לנס ציונה והתפקידים שעשית שם.
קודם כל, בתור ילד גדלתי בנס ציונה, כאילו עד גיל 10. אחרי זה עברנו לראשון, ושם התחלתי לשחק כדורסל בחוג. אחרי זה עברתי את כל הדרך במחלקת הנוער עד כיתה י"ב, כיתה י"א אפילו. בעצם זיו ארז ככה נתן לי הזדמנות ראשונה כמאמן. אימנתי את הקבוצה של הכיתות י' בגימנסיה. מצא חן בעיניי הנושא הזה של האימון, הלכתי, כאילו עשיתי כמובן קורס מדריכים לפני. התחלתי לאמן במחלקת הנוער של מכבי ראשון, הייתי שם 10 שנים. דחפו אותנו מהבית לכדורסל, אבא שלי היה כדורסל, אחים שלי שיחקו כדורסל, וזהו, משם ככה התגלגלנו לכדורסל. עבדתי כמו בראשון כמעט עשור, עזבתי שם, נסעתי לאיזה טיול בחול, קיבלתי לשם טלפון מיניב מזרחי שהציע לי להצטרף למועדון בתור מאמן. בחצי שנה הראשונה עסקתי רק באימון בנס ציונה, ואז נוצר סיטואציה שהתפקיד של המנהל הארגוני התפנה, נכנסתי לתפקיד הזה, ומשם הדרכים שלנו הלכו קדימה בכל התחומים, מחלקת נוער, נשים, גברים. אני בנס ציונה מ-2011 לדעתי, וזה הבית.
אז אנחנו עוד נגיע להישגים השונים שעשיתם בנס ציונה, אבל אשמח שתספר קצת על הכניסה לתפקיד המנהל הספורטיבי לפני כמה שנים במקום מאיר טפירו. תספר האם היה לך מודל לחיקוי כמנהל ספורטיבי, וגם מה לקחת ממאיר?
קודם כל, עבדתי צמוד עם, ועדיין עובד צמוד עם אופר ברקוביץ', והוא מבחינתי המודל לחיקוי. הוא עשה את התפקיד הזה הרבה שנים אצלנו, עוד ממתי שהקבוצה הייתה בליגה ארצית וליגה לאומית. יש לו חלק גדול, כמובן ביחד עם נדב המאמן, בהגעה של הקבוצה לליגת העל ותקיעת היתד. הוא ככה זרה את הזרעים והקנה את העקרונות ואת הבסיס למועדון, כמובן ביחד עם יניב. הם עשו דרך ביחד מ-2006 כשהמועדון הזה הוקם. אבל אופר ברקוביץ' מבחינתי הוא בן אדם שלמדתי ממנו המון. מאיר טפירו חבר מאוד מאוד קרוב, גם עבדתי איתו לאורך כל התקופה שלו מעירוני נס ציונה, עבדתי איתו צמוד, ואפשר להגיד שגם למדתי ממנו את ההתנהלות היומיומית בקבוצה ואת הדברים המקצועיים. של דברים שצריך לשים לב אליהם בשחקנים, גם מחוץ למגרש וגם בדברים המקצועיים כשאתה מסתכל על שחקנים בקיץ. הוא עזב אחרי העונה שזכינו ביורופ קאפ, ומאז בעצם אני עושה את התפקיד הזה. אנחנו אדם בקשר מאוד מאוד טוב וחברי, והוא אחד האנשים שאני הכי אוהב, ומקווה שעוד יצא לנו לעבוד ביחד בעתיד.
תפקיד המנהל הספורטיבי זה תפקיד שבאמת נהיה יותר פופולרי בשנים האחרונות בכדורסל הישראלי. אנחנו רואים את זה בלא מעט קבוצות, כולל אצלכם. מי שרוצה קורא לזה מנהל מקצועי, מי שרוצה קורא לזה מנהל ספורטיבי. אבל אשמח שניכנס להגדרות התפקיד. תספר קצת מה כולל התפקיד שלך בעצם, איך מתנהל תפקיד המנהל הספורטיבי בנס ציונה.
קודם כל, אז אני חושב שהשוני בהגדרה בין, לא יודע, מועדונים למועד, בין מועדון למועדון, הרבה פעמים הוא בא מהמקום של, לא יודע, אולי המאמנים חוששים מהתפקיד הזה. אצלנו זה לא ככה, אין את המתח הזה. אצלנו זה גם משלב דברים טכניים, כאילו אני גם עוסק בארגון, לא רק בנושא המקצועי, בעיקר בניהול הצוות. יש צוות רפואי, צוות מקצועי, חיבור למחלקת נוער, אתה יודע, מאמן כושר, לראות שכל מחלקת מדיה, חיבור לקהילה. צריך לראות שכל המחלקות האלה עובדות ביחד ומסונכרנות, וזה בעיקר התפקיד. וגם, אתה יודע, בעין המקצועית זה גם לראות שחקנים, להמליץ עליהם למאמן, ובסוף המאמן בוחר מה שמתאים לו, וזהו, עושים את זה ביחד, כמובן מתייעצים, וככה זה עובד אצלנו.
עוד נגיע בהמשך לאירועים כמו הזכייה ביורופ קאפ, אבל אשמח שנתמקד בעונה שעברה, וזה יוביל אותנו גם לעונה הקרובה שתהיה. והעונה שעברה קודם כל הייתה מאוד שונה עבור נס ציונה. טל דן פרש מכדורסל, ובמקומו מונה לקפטן ליאור קררה, ולצער כולם הוא נפצע, ובעצם הקבוצה הייתה בלי קפטן ישראלי. בסוף ג'רום מיינסי יש את התפקיד במהלך העונה. תספר קצת על המשמעות של טל, באמת עד כמה זה היה משמעותי שהוא פרש, ושאחרי זה גם לצער כולם המחליף שלו נפצע.
קודם כל, טל הוא באמת סמל בנס ציונה, זה לא סתם הגדרה, הוא באמת סמל. אני לא חושב שהיו הרבה שחקנים בשנים האחרונות שהיו כל כך מזוהים עם מועדון אחד לאורך כל הקריירה שלהם. טל היה המנהיג שלנו בחדר הלבשה, במשברים, גם כשהקבוצה הייתה למעלה, גם כשהקבוצה הייתה למטה. ירד עם הקבוצה ליגה והעלה אותה בחזרה, לא יכל להשלים עם העובדה שהקבוצה לא תהיה בליגת העל, וזה משהו שכאילו באמת אני חושב שהכי עומד לזכותו, וביחד עם עוד הרבה דברים שהוא עשה למען המועדון. וכן, החיסרון שלו היה מאוד מאוד משמעותי, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת המנהיגות נוכחות שלו. ליאור החליף אותו, וגם ליאור היה איתנו כברת דרך 4 שנים. ליאור גם בן אדם מדהים, מודל לחיקוי, יש לו את האישיות שלו, אתה יודע, כל אחד יש לו את האישיות שלו, לא כמו טל, אבל הוא גם היה סוג של עוגן בחדר הלבשה. לצערנו, הפציעה המאוד קשה שלו קלקלה לנו את התוכניות, ואני בעצם היינו בחיסרון של ישראלי מאוד מאוד משמעותי לאורך כל העונה בעצם, ואני שמח לראות שליאור עכשיו השתקם ויחזור לשחק כדורסל, גם אם זה לא אצלנו. הוא באמת אדם מדהים שמשקיע את כל כולו בכדורסל, ומאחל לו רק בריאות. הפציעה שלו באמת עשתה לנו לא טוב, היינו עם רוטציה מאוד מאוד קצרה של ישראלים, ואני שמח שהצלחנו להתגבר על זה ועדיין לעשות עונה טובה בכל זאת.
אני חושב שאחד הסיפורים המרכזיים בעונה שעברה בכדורסל הישראלי ללא ספק היה די-ג'יי קופר, בין אם זה האסיסטים בתחילת העונה וגם לאורך כל העונה, אבל זה היה פחות משמעותי בהמשך מבחינת הכמות וגם מבחינת כל מיני סיפורים שהיו, בין אם הם נקלטו במצלמות ובין אם לא, היו כל מיני סיפורים משמעתיים שפורסמו. אשמח שתספר קצת על קופר, גם מבחינה מקצועית, מה שחוויתם ממנו לאורך העונה, וגם מבחינת כל הבלגן והסיפורים שהיו סביבו, איך התנהלתם עם זה כמועדון וכמנהל ספורטיבי, עד כמה קשה לקבל החלטה בסיטואציה כזאת, שמצד אחד זה באמת שחקן יוצא דופן, ומצד שני יש גם אירועים חריגים שלא הייתי אומר שזה בקנה המידה הזה, אבל מאז גלן רייס ג'וניור אני לא חושב שחווינו משהו דומה.
טוב, אז אני אתחיל מהפן המקצועי. בפן המקצועי די-ג'יי הוא בכדורסל, הוא קוסם. הוא יודע לעשות דברים כשהוא עולה למגרש, לא הרבה שחקנים באירופה ובכלל יודעים לעשות. אני יכול להגיד עליו, יכולים להגיד עליו הרבה דברים. ברגע שהוא עלה למגרש, הוא באמת ניסה לעשות הכל כדי לנצח ולהצליח. בסך הכל הוא עשה פה עונה היסטורית עם מספרי אסיסטים מטורפים שלא קרו, לדעתי לפחות 4 משחקים מעל 18 אסיסטים, זה משהו יוצא דופן. החלק השני של ההתנהלות מחוץ למגרש או ביחס לחברים, די-ג'יי הוא טיפוס מאוד מאוד אמוציונלי, רגיש, היו איתו תקריות, אבל זה לא אומר שלא טיפלנו בהם. אנשים חושבים שלטפל זה רק אם השחקן הושעה, או אם הקבוצה הוציאה הודעה שהוא נכנס. טיפלנו בו בתוך המערכת שלנו, יש כאלה שאהבו את הדרך, יש כאלה שפחות, אבל אני יכול להגיד שבכל האירועים שהיה לו חלק ו אשם תורם, אנחנו טיפלנו. גם אם אנחנו כונסים שחקן, יש מועדונים שמודיעים על זה, יש מועדונים שעושים את הדברים בתוך המערכת, ולפעמים גם השחקנים בתוך הקבוצה לא יודעים מה אנחנו עושים, אז טיפלנו בזה בדרך שלנו. בסוף יש קבוצה, כל מה שעשינו היה לטובת הקבוצה, והרגשנו זה מה שצריך לעמוד לנגד עינינו. יכול להיות שבחלק מהמקרים היה צריך לעשות אולי טיפול שונה, אבל באופן כללי אני חושב שטיפלנו בדברים בצורה נכונה.
האם הייתה התלבטות באיזשהו שלב אולי לשחרר אותו? כי בסופו של דבר נס ציונה זה מועדון שעושה תהליך יפה ועם מחלקת נוער גדולה, וסיפור כמו קופר העלה הרבה שאלות אצל אנשים. גם אחד מהשאלות של חברי קהילת ספורט סאבי שאני מקבל, מצוין שאחד הספונסרים העיקריים השנה לא מחדש את ההסכם בעקבות סיפורי קופר. עכשיו אני לא יודע לגמרי מה נכון שם, אבל אשמח שתספר האם הייתה באמת התלבטות.
קודם כל אני אגע בנקודה האחרונה לספונסר, זה אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, אבל זה ממש לא נכון. שמחתי כל בוא נגיד, נקרא לזה הגוש המוביל של נותני החסות והשותפים שלנו לדרך, ממשיך איתנו בלי יוצא מן הכלל. אז הנקודה הזאת היא לא נכונה בעליל, ולא יודע מאיפה הוא הביא את זה, מאיפה זה בא. לגבי האם היה שיקול לשחרר אותו, אני יכול להגיד שבאמצע העונה כן, אבל לא מהפן ההתנהגותי או המשמעתי. במהלך העונה קיבלנו הצעה מקבוצה לשחרר אותו, אבל הרגשנו שהקבוצה בתהליך טוב, שהיא רצה ומצליחה. זה היה כשהיינו מקום שני או שלישי בליגה. קיבלנו הצעה לשחרר אותו, וקבל כמובן זה פיצוי כספי. יש לנו מחויבות לאוהדים, וברגע שהקבוצה מצליחה ורצה, אז אנחנו גם כסף לא יסיט אותנו מהדבר שלשמו התכנסנו, שזה הצלחת הקבוצה. בהמשך, גם עם כל האירועים המשמעתיים שהיו, לא חשבנו לשחרר אותו מהקבוצה. הרגשנו שאנחנו צריכים להמשיך עם הסגל הנוכחי שהביא את הקבוצה למקומות טובים. אני מזכיר, הגענו למקום שישי, קיבלנו כרטיס למוקדמות צ'מפיונס, שזה פעם ראשונה, ולכל מי שהיה חלק מהקבוצה יש חלק בהישג הזה, כולל די-ג'יי.
שחקן שכן עזב הוא גולן גוט. דיברת על שחקנים שעברו כברת דרך במועדון, ואין ספק שגולן יחסית מזוהה עם נס ציונה, או בכלל עם הצבע הכתום. הוא שיחק גם במכבי ראשון לציון, וגוט לאחרונה אמר דברים קשים בנוגע לסוגיית קופר וההחלטה שלו לעזוב. אשמח שתספר קצת על התהליך שעברתם עם גולן וגם על העזיבה שלו.
קודם כל, כמו שאמרת, גולן עשה כברת דרך די ארוכה במועדון, לדעתי 4 עונות או 5, 5 אולי אפילו. אותי לימדו שמקום שאתה מחשיב אותו כבית, אתה לא מחבס את הכביסה המלוכלכת בחוץ, אבל זה ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמצד המועדון עשינו הכל כדי שיהיה לו נוח וזה יעבוד, ובאיזשהו שלב הוא ביקש לעזוב, ולא נתנו לו לעזוב, כי לא רצינו להשאיר את הקבוצה בלי עוד ישראלי אחרי הפציעה של ליאו. בהמשך נוצרה סיטואציה שגלבוע חיפשו לעשות שינוי, ורצינו את צוף בן משה, זה התאים לשני הצדדים, והלכנו על המהלך הזה.
שיחקתם בעונה שעברה בליגה הצפון אירופאית, והרבה אנשים פחות מכירים את הליגה. אשמח שתספר עד כמה זה באמת הוסיף לקבוצה, כי אנשים שפחות מכירים את הליגה אולי מזלזלים קצת בליגה כזאת, וגם עד כמה אתם שמחים עכשיו שאתם ממשיכים להתחרות באירופה במפעל בכיר יותר.
אז קודם כל, הליגה הצפון אירופית נולדה מבחינתנו ביום שלא עלינו לפלי אוף בעונת 21-22. חיפשנו עוד מסגרת כדי שיהיה לקבוצה עוד משחקים, והתחלנו לבדוק איזה ליגות יכולות להיות רלוונטיות לנו. אני יכול להגיד שאנחנו הקבוצה די האחרונה שהצטרפה בעונה שעברה לליגה הצפון אירופאית, כי רצינו לראות מי הקבוצות שמתחרות, ואני יכול להגיד שבאמת הייתה ליגה מאוד מאוד תחרותית, לדעתי לפחות ברמה של הפיבה יורופ קאפ. עובדתית, שתי קבוצות ששיחקו בליגה הצפון אירופית הגיעו לרבע גמר פיבה יורופ קאפ, שזה מפעל שאנחנו משתתפים בו הרבה שנים. ולדעתי אנחנו, אתה יודע, איזשהו סוג של, לא נקרא, לא יודע אם לקרוא לזה מובילי דרך, אבל הרבה הלכו אחרינו. אני יכול להגיד שאחרי השחייה שלנו ביורופ קאפ, פתאום 9 קבוצות ישראליות נרשמו למפעלים אירופאיים, וזה נתן תיאבון לקבוצות מהסדר גודל שלנו, לנסות להתקדם ושחק באירופה. ואני חושב שהליגה הצפון אירופאית היא ליגה מתקדמת, הם גם השנה עשו גיוס יפה מאוד של קבוצות, מאוד דייברסיטי מה שנקרא, מגוון. השנה הביאו קבוצות מהולנד, מאנגליה, מבלגיה. אנחנו רואים שהכדורסל מתקדם גם במדינות האלה, בנוסף לקבוצות שהתשתתפו בשנה האחרונה, מליטא, מפולין, מאסטוניה. ואנחנו רואים שבעקבות הרישום שלנו בשנה שעברה, הפועל באר שבע גם נרשמה השנה, והם התייעצו איתנו לפני זה, וככה המלצנו להם ללכת על זה. גם הבעלים והמנכ״ל של הליגה מאוד שיתף אותנו לאורך כל הדרך, עזרנו לו גם בדברים שאנחנו חושבים שצריך לשפר, והוא עשה אותם לקראת העונה הקרובה. ואני בטוח על זה שהליגה הזו רק תלך ותצמח, וזה יכול להיות במה בשביל קבוצות שלא הצליחו להשתחל למפעלים של פיבה. אנחנו רואים שגם במפעלים של פיבה הדרישה להשתתף הולכת וגוברת. השנה גם הפיבה יורופ קאפ הגדיל ל-40 קבוצות, ויש עוד 20 ומשהו קבוצות במוקדמות, זה מספר חסר תקדים. ובלי קשר, אני תמיד בעד השתתפות באירופה ומשחקים בחול. אני חושב שזה תורם להצלחה של המועדון, לקידום של המועדון, לחשיפה של המועדון גם ברמה האירופית. ראינו מה פיבה יורופ קאפ עשה לנו מבחינת תודעה. אנחנו היום שם מוכר במפעלים של פיבה ובפיבה, ובכל מקום שהלכנו, גם בהגרלה של הצ'מפיונס, הזכירו אותנו כאלופת פיבה יורופ קאפ, והשם שלנו כבר הולך לפנינו. זה אחד. ושתיים, זה מאפשר לך לפתח שחקנים ישראלים. ראינו ששנה שעברה שני שחקנים כמו רז אדם ותומר לוינסון קיבלו דקות משמעותיות גם בליגה וגם באירופה, ומאפשר ניהול יותר נוח בסגל. ואני חושב ששני הסיבות האלה זה למה כן צריך להמשיך ולהשתתף באירופה. התחלנו איזה דרך ב-2018, ואנחנו מתכוונים להמשיך בה, וכל עוד זה תלוי בנו, אנחנו נשחק באירופה כל שנה.
בואו נדבר על העונה הקרובה. אתם קודם כל ממשיכים עם אלעד חסין על הקווים, והוא מגיע אחרי קיץ אדיר עם גמר אליפות אירופה יחד עם נבחרת העתודה. תספר קודם עד כמה אתם שמחים להמשיך איתו, וגם איך זה היה לראות את ההישג הזה.
ההמשכיות עם אלעד היא הייתה מבחינתנו טריוויאלית. אני חושב שזה יכול להיות בית לאלעד להרבה מאוד שנים, וגם אנחנו רוצים המשכיות עם מאמן. יצא לנו ככה שאחרי נדב שהיה פה הרבה מאוד שנים, לא נוצרה לנו המשכיות עם מאמנים שעבדו אחרי זה. ואני חושב שאלעד הוא בדיוק טיפוס שמתאים למועדון ולרוח שלנו. לגבי ההישג שלו, זה הישג מטורף, אבל עם כל ההצלחה זה לא כל כך מפתיע אותי, כי אלעד הוא מאמן מאוד מאוד יסודי ועובד מאוד מאוד קשה. אני יכול להגיד שהוא כל יום בא בבוקר למשרד ב-10-11 בבוקר, ויוצא ב-10 בלילה, מכין את האימונים, רואה עוד שחקנים, יש לו תמיד רשימה של שחקנים מוכנה למקרה וצריך לעשות איזה חילוף או שינוי. הוא מקליט את כל האימונים, הוא רואה את האימון, יושב עם שחקנים על האימון שלהם או המשחק, או דברים שהוא חושב שצריך לתקן, יושב איתם על וידאו. יושב עם הצוות כל הזמן ודוחף אותם לעבוד יותר קשה ולהצליח, והוא באמת מקצוען ברמה הכי גבוהה, ואנחנו מאושרים שהוא אצלנו.
הדבר שהכי בולט בסגל של נס ציונה כרגע לקראת העונה הקרובה זה התחזקות הסגל הישראלי עם שחקנים כמו איתי שגב ויאיר קרביץ שעושה עבודה נהדרת בנבחרת ישראל עכשיו, יחד עם האיתור של דסטי הנס שמגיע כמתאזרח. אז אשמח שתספר על התחזקות הסגל הישראלי, בדגש על הנס, איך הצלחתם למצוא הזדמנות שהוא יהיה מתאזרח?
תכף אני אגיע לדסטי, אני קודם אדבר על שגב קרביץ. קודם כל, שניהם שחקנים די בולטים בכדורסל הישראלי, אחרי השנה שעברה ש... היינו בסגל קצר, סגל ישראלי מאוד מאוד קצר במשך מרבית העונה, שמנו לעצמנו מטרה לבנות סגל ישראלי רחב, וביחד עם ההמשכיות של צוף בן משה, יש לנו קאדר ישראלי, אני חושב, די רחב, ואחד הטובים שהיו לנו אולי מהתקופה של טפירו וטל דן. אז בנושא הזה למדנו לקח משנה שעברה, שהסגל הישראלי היה קצר מדי מלכתחילה, גם עם קריירה, אז הלכנו על סגל ישראלי קצת יותר רחב, ואני יכול להגיד שמתווה השר די עזר לנו להחתים את השחקנים, מתווה השר החדש. לגבי הסיפור של דסטי אנס, זה סיפור מאוד 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 מעניין, שעוד לא יצא לספר אותו, ופה אתם שומעים על זה פעם ראשונה. ביום של ליאור קררה נפצע, אני ואלעד התחלנו באמת לעשות סקירה וסקאוטינג באמת ברמה הכי סיזיפית שיש. עברנו ליגה ליגה, קבוצה קבוצה, מה, בוא נגיד בליגות הבכירות, וחיפשנו, לא יודע, אולי יש איזה שחקן עם שם יהודי שפספסנו. עברנו על הג'י ליג, על אוסטרליה, על... באמת הגענו לכל מיני שחקנים שחשבנו שאולי יהודים, עברתי על הליגה באוסטרליה, ופתאום זיהיתי את השם של דסטי, ואמרתי, הנס, זה נשמע, לא יודע, חנס כזה, נשמע לי קצת יהודי, עשיתי איזה גוגל, ראיתי מה משמעות השם, ופניתי לסוכן. שאלתי אותו, תגיד, יש סיכוי שהשחקן הזה עם שורשים יהודים? הוא אומר לי, כן, תשמע, התחלנו לי את התהליך לפני כמה שנים, וזה נתקע, וזה לא התקדם משם. סיפרתי את זה לאלעד, ואלעד פשוט נכנס למוד מטורף של עבודה לקטע הזה, והוא מאוד בקיא בכללים, במסמכים, בדברים שצריך כדי לקבל אזרחות. אני יכול להגיד שדסטי הוא באמת יהודי, אבא שלו יהודי, סבתא שלו גרה פה בשנות ה-50 כמה שנים, עד שהם עזבו לארצות הברית, וקיבל את האזרחות הזאת בזכות, ואנחנו שמחים שיצא לנו להחתים שחקן ברמה הזאת כישראלי. כמובן שכמו בכל דבר, חובת ההוכחה עליו להראות את היכולות שלו במגרש, אבל אני מאמין שהוא יהיה ישראלי מאוד מאוד משמעותי בליגה, ובאמת כל הקרדיט בנושא של העבודה של על כל המסמכים וההתנהלות מול הארגונים היהודיים ומול עורכי דיני של אלעד, הוא עשה בזה עבודה מטורפת. דסטי חתום אצלנו 128 באוקטובר 2022, שנה שעברה. לאורך כל העונה עבדנו על הנושא של האזרחות. אני שמח שבסוף זה הצליח.
וואו, בהחלט סיפור מדהים. אז תודה על זה קודם כל. ועכשיו נגיע לבחירת הזרים, וכמו כל שנה עם אלעד חסין יש זרים סופר מסקרנים שמגיעים ומוכשרים, אז קודם כל ג'רום מיינסי נשאר, אליו מצטרפים וינס אדוארדס ודמונטה הרפר, ועכשיו יש שמועות על שם באמת עצום בדמותו של אייזיה ווייטד, אז אשמח שתספר על תהליך בחירת הזרים, וגם מה הזרים החדשים מביאים לפרקט.
טוב, עם ג'רום זה מבחינתנו היה קל, ברגע שהוא רצה להישאר, בוא נעשה משא ומתן, לא קצר בוא נקרא לזה, אבל שני הצדדים רצו, אבל ג'רום מבחינתנו זה פסל החירות, מאז דקוואן קוק לא היה לנו זר שנשאר פה כל כך הרבה שנים, ואני חושב שהוא כשהוא יסיים את העונה הבאה, השם שלו יהיה גם גבוה בכל טבלאות השיאים שלנו, מקווה שהוא ימשיך לעונה טובה וימשיך איתנו לעוד שנה. לגבי שאר הזרים, היה חסר לנו הרבה מאוד קליעה בשנה שעברה, היינו אחת הקבוצות שלשות הכי גרועות בליגה. הצירוף של צוף כישראלי ודסטי כישראלי שיפר אותנו בזה, וחשבנו שאנחנו צריכים גם בזרים שיהיה לנו לפחות עוד איזה זר או שניים עם קליעה טובה, וככה חיפשנו לעמדת 3-4 סטרץ' פור, מישהו ש סטרץ' פורוורד בוא נקרא לזה, שיכול לרווח, ווינס אדוארד, סליחה, הוא שם מאוד טוב שאנחנו מאמינים שיוכל לעזור לנו בנושא של הקליעה, יכול לרווח, לקלוע באחוזים טובים, ליד מיינסי וסגב אתה צריך מישהו שיפתח החוצה, הוא יכול לשחק גם עם מיינסי, גם עם סגב, גם עם תומר, ולכן זה התאים לכל המצבת גבוהים שלנו. דמונטה הרפר זה היה באמת שם שסימנו מתחילת הקיץ, והוא שחקן שהיה בסכומי כסף שלא שנס ציונה, היה לנו מאוד מאוד קשה להחתים אותו, זה לקח הרבה מאוד זמן, הוא חיכה להצעות יותר גבוהות בוא נקרא לזה ככה, בסופו של דבר גם הנושא של מתווה השר עזר לנו להחתים אותו, שחקן שיוצר, יכול לשחק כמה עמדות בגארד, אישיות טובה מאוד, בכלל באופן כללי רוב, כל הזרים שהבאנו עד עכשיו הם אנשי משפחה, אז אנחנו על זרים יותר ותיקים ומבוססים בכדורסל האירופי. מה עוד היה? אני לא אתייחס כרגע, אנחנו במסע ומתן עם כמה שחקנים לגבי עמדת הרכז, אנחנו חופשים גם שחקן מנוסה, שחקן טוב, הציעו לנו לא מעט שמות, אבל אנחנו צריכים להביא שחקן שהוא ברמות הגבוהות של אירופה, ובעמדת הרכז זה אולי העמדה הכי הכי חשובה בקבוצה, אנחנו לא נתפשר בעמדה הזאת, אנחנו מאמין עוד כמה ימים יותר חכמים, ויהיה שחקן טוב בעמדה הזאת בנס ציונה.
עד כמה אתם חולמים להגיע לליגת האלופות? האם אתה מרגיש שזאת מטרה ריאלית עם הסגל שנבנה?
אנחנו תמיד שואפים קדימה, חלק מזה שבחרנו להשתתף במוקדמות ליגת האלופות, למרות שאם נעלה לליגת האלופות לא נערך בנס ציונה, היה שאי אפשר להמשיך להתעקע במקום בגלל נושא האולם, וצריך ללכת קדימה ולקדם את המועדון קדימה, גם אם זה אומר לא לשחק בבית, אני מניח שתגיע לזה אחרי זה עם השאלות על האולם, ולכן החלטנו ללכת לליגת האלופות. באופן כללי שנו לנו כמטרה בתחילת הקיץ קודם כל לבחור את הזרים הטובים בלי להתייחס לזה שאנחנו משחקים ב-26 לספטמבר, המטרה, הלחם והחמאה של הקבוצה זה קודם כל הליגה, אבל אני מאמין שבקרוב נשלים את המצבת הזרים, ככה שגם מבחינת הזמן הכנה ל-26 בספטמבר, נהיה מוכנים עם כל הסגל, וננסה לעמוד במטרה הזאת של להגיע לליגת האלופות. גם אם לא נצליח, אז יש לנו עונה אירופאית בפיבה יורופ קאפ, מפעל טוב שאנחנו מכירים, הגרלה די קשה לדעתי, אבל בסדר, בנינו קבוצה טובה, וגם אנחנו נהיה הגרלה קשה לקבוצות אחרות.
מי שהצטרף כעוזר מאמן הוא אחד המאמנים היותר מבטיחים בכדורסל הישראלי, ערן גמזו, אשמח שתספר על זה.
גם בנושא של העוזר מאמן, חשוב לנו לבחור איש עבודה, בן אדם ששואף להתקדם, שרוצה להיות מאמן ראשי, שהוא בא לעבוד קשה, ערן הוכיח את זה בהפועל תל אביב במשך כמעט עשור לדעתי, אני חושב שהוא עבד שם הרבה מאוד שנים, לא יודע אם עשור, אבל הרבה מאוד שנים, והצליח שם מאוד יפה. רן מאמן מוכשר, פולי מיינדד על הכדורסל, ואנחנו שמחים שהוא איתנו.
עכשיו נדבר על סוגיית שחקני הבית. לנס ציונה יש את תומר לוינסון שהתחיל לשחק בבוגרים כבר בגיל 15 וכן פרץ בתחילת העונה שעברה, אבל אחרי זה לא ראינו מספיק יציבות, ועכשיו מי שממשיך עם הקבוצה הבוגרת הוא להב אקרמן. אז אשמח שתספר עד כמה אתם באמת מחכים לקפיצת המדרגה של לוינסון, ובאופן כללי של שחקנים צעירים בנס ציונה, האם אקרמן אולי או שם אחר יכול באמת לעשות את הקפיצה הזאת?
קודם כל אני אגיד ויודה שלא עשינו עבודה מספיק טובה לאורך השנים בקידום שחקני מחלקת הנוער בבוגרים. אני שמח שבשנתיים האחרונות עם תומר זה עובד יותר טוב. שמנו לנו עצמנו מטרה לנסות להביא עוד שחקן או שתיים לסגל הבוגר שיכול לתרום דקות. אני תכף אספר גם על זה. אני אתחיל בתומר, עוד פעם, תומר בשנתיים האחרונות הוא סגל, הוא חלק אינטגרלי מהרוטציה של הקבוצה, הוא משחק בכל משחק ממוצע דו ספרתי של דקות, לפעמים יותר, לפעמים פחות. ליד הזרים אין הרבה ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים שבולטים, והוא גם קצת התקשה בזה, אבל בסך הכל אנחנו מאוד מרוצים מהתרומה שלו. אני חושב שגם בפלייאוף נגד הפועל תל אביב הוא סך הכל עשה פלייאוף בפן האישי, הפן הקבוצתי היה פן לא טוב, אבל הפן האישי סך הכל הוא עשה פלייאוף טוב. הלו, נכון שהיה לו פתיחת עונה יותר טובה, אבל אני גם בטוח שהשנה בעונה של שתי מסגרות הוא ימצא את המקום שלו. לגבי להב, להב שנה שלישית בבוגרים, הוא אמור להיות השנה בעשירייה של הקבוצה. אנחנו כן עושים את זה מתוך רצון לדחוף עוד שחקן בית לרוטציה. יהיה לו קשה קצת עם לקבל דקות, אבל בעבודה קשה, ואני מאמין שפה ושם יהיה אפשר לתת לו. צריך, זה חלק מהחשיבה גם של המאמן, שהוא רצה עוד שחקן בית בעשירייה. ולגבי הדברים שאנחנו עושים כדי לפתח שחקני בית, אז יש לנו פרויקט, קוראים לזה סגל זהב, של שחקנים שאנחנו, מה שנקרא, חושבים שיכולים להשתלב בקבוצה הבוגרת בשנים הבאות, ואנחנו נותנים להם מעטפת של אימוני בוקר לפני שעות בית ספר, חדר כושר, תזונאית, ופיתוח של היכולת הגופנית עם מאמן כושר. במקומות אחרים קוראים לזה אקדמיה, כי הרבה פעמים זה מלווה עם לינה, אז אצלנו זה לא עם לינה, הם פשוט חבר'ה נס ציונים שבאים ועושים עבודה בבוקר לפני הבית ספר, ואחרי זה ממשיכים ביום שלהם. ואנחנו גם משקיעים שם, ואנחנו מקווים שנקצור את הפירות בקרוב. גם השנה יהיה לנו 3 שחקנים נוספים, חוץ מתומר ולאב, בקאדר הרחב של הבוגרים, ממחלקת הנוער. 3 שחקנים ששניים מהם היו עכשיו באליפות אירופה עד גיל 17, 3-3, ואני מאמין שהם גם יהיו שנה הבאה בסגל הסופי של נבחרת הנוער, שגיא קמחג'י ודניאל גריידי. אז אנחנו מקווים שאנחנו בדרך לשם.
אשמח שתספר על קבוצת הנשים של המועדון שגם זכתה באליפות ב-2021. אתה בעצם הקמת את מחלקת הבנות, ובאמת אשמח שתספר מה קרה.
היא זכתה באליפות בשנה שעברה, לא בא... אתה מדבר על הנערות בעצם, כן.
כן.
קודם כל, מי שהקים את המחלקת בנות זה לא אני באופן, נקרא זה טכני, כמובן שהיה את הליווי שלנו, תודה מלמעלה, כניהול ארגוני, אני, יושב ראש יני, ואופר ברקוביץ' מנכ"ל העמותה, אבל עשו את זה שניים, רפאל אלפרן שעזב אותנו אחרי 10 שנים, הוא באמת הקים את המחלקה מבית ספר כדורסל באמת מאפס, ואסי ולט שמאמן במחלקה כבר לדעתי כמעט 10 שנים, והם באמת לקחו את זה מלמטה ורימו את זה. גולת הכותרת הייתה שחייה בגביע המדינה לנערות, הבאנו לגמר הזה 1,500, כמעט 1,500 צופים ממחלקת הנוער בית ספר כדורסל. לפני זה ב-2019, לא, 2020, זכינו גם באליפות המדינה לילדות, הקבוצת נערות א' שלנו תמיד מתמודדת בצמרת. יש לנו שם 2 שחקניות מאוד מאוד מוכשרות, מעיין ואיילה, שהם היו גם השנה וגם בשנה שעברה בנבחרת נערות, ומהמובילות בגיל שלהם בארץ. קבוצת הנשים בליגה ארצית הוקמה, אני יכול להגיד, שנה שעברה, מה זה הוקמה? היא הייתה קיימת כמה שנים, אבל שנה שעברה באמת עשינו מהלכים בשביל לעלות ליגה. זה היה בעיקר בשביל 2 הבנות האלה, אני יכול להגיד לך, והאופק שיהיה לשאר הבנות במחלקה, שיהיה להם לאן לשאוף. עשינו קבוצה חזקה כדי לעלות ליגה, ועמדנו במשימה בכבוד. צריכנו לדעתי 23 משחקים מתוך 24, די בשליטה. שנה הבאה יש לנו קבוצה בליגה הלאומית, שתהיה קבוצה טובה, שגם עשינו קבוצה טובה, ביחד עם הנערות שלנו. בנערות אפשר להגיד ש... במחלקת נשים אפשר להגיד שיש יותר בסיס רחב של שחקניות בית. יהיו שנה הבאה בסגל של קבוצת נשים בליגה לאומית פחות 7-8 בנות, ביחד עם 5 בנות שהבאנו כחיזוק לקבוצה, לעמוד בצמרת, ו... זהו.
כמאמן קבוצת הילדים לאומית זכית בגביע המדינה ב-2019. מה אתה יכול להגיד על זה?
אני שמח שיצא לנו סוף סוף לחוות את זה. זה היה תואר ראשון של המועדון, תואר גביע ראשון של המועדון. זה היה מאוד מאוד מרגש. גם הבאנו בשעה 3 בצהריים קרוב ל-1,000 איש ביום חול. זה היה מדהים, רגע מרגש למועדון, גביע ראשון, חלק מהצמיחה של המועדון והפיכתו למועדון מרכזי בכדורסל הישראלי ככלל, ובכדורסל מחלקות הנוער בפרט.
עד כמה אתם מאוכזבים באמת מסוגיית האולם, שהקבוצה עדיין משחקת בלב המושבה והמדינה לא בדיוק עושה מאמץ להביא אולם חדש לנס ציונה בזמן שערים אחרות כן מקבלות.
בשורה התחתונה זה מאוד מאכזב, כבר הרבה מאוד שנים מבטיחים לנו ומקווים, ובכל שנה מקווים ששנה הבאה ושנה הבאה וכל פעם, כל פעם שנה הבאה. בשורה התחתונה זה מאוד מאכזב, אני יכול להגיד שיש רצון מהעירייה, אבל העירייה לא יכולה לעשות את זה לבד. מגיע למועדון כמו שלנו אולם, אני מקווה שזה יקרה מתישהו בשנים הקרובות. מקווה בקול קורא הקרוב שיצא שנוכל לזכות בו, כי באמת למועדון עם מחלקת נוער כזאת גדולה, מועדון עם תואר אירופי, אחד מתוך שלושה מועדונים בכדורסל הישראלי עם תואר אירופי במפעלים הבכירים, מגיע אולם. זהו, בשורה התחתונה זה שזה לא קורה, זה די מונע מהמועדון להתקדם, וזה מאוד מאכזב אותנו.
מחלקת המדיה של המועדון היא ללא ספק הכוכבת של הרשתות החברתיות בכל קיץ וגם במהלך העונה, וגם לך יצא להשתתף בסרטונים. תספר קצת על זה.
קודם כל, יש לנו צוות מדיה באמת מדהים, יונתן שון שמוביל את זה ביחד עם השותף שלו גיל פלג, הם באמת עושים עבודה מדהימה עם הרעיונות שלהם, עם המקוריות, וגם ברמת הגרפיקה, אני חושב שהם באמת בטופ של הארץ בכל ענפי הספורט. שמחים שיש לנו צוות מדיה כזה, ואנחנו כמובן תמיד זורמים עם הרעיונות שלהם, אז אם זה אומר שאנחנו גם צריכים להשתתף בסרטונים, אנחנו תמיד שמחים ותמיד תמיד בעד.
איך נראה היום בחייך?
מתעורר בבוקר, איך ב-9, מגיע למשרד ב-10, עכשיו בפגרה, אז נמצא במשרד בדרך כלל עד 5-6, עובדים, רואים שחקנים, דברים שקשורים ללוגיסטיקה של הקבוצה, חוזים, בנייה של הקבוצה, גם בנשים, גם בגברים. ביום יום אחרי שהכל כבר עובד, הזרים פה, אז גם מגיע למשרד, נמצא בערך עד הצהריים, בצהריים הולך לאכול משהו, ואחרי צהריים מגיע לאימון. זהו, ככה זה בערך כל השבוע, כשכמובן יש אימונים גם בשישי ושבת, אז אנחנו גם שמה.
מהן הליגות שאתה הכי אוהב לצפות בהן?
היורו ליג, אני חושב שזה באמת הליגה מבחינתי, הליגה ברמה הכי גבוהה בעולם, כולל ה-NBA. ה-NBA זה שחקנים יכולות מטורפות, אבל רמת התחרותיות, רמת הפיזיות, רמת העניין, כל אולם מלא, אנחנו רואים פרטיזן והכוכב האדום ממלאים אולמות ב-20 אלף צופים, אוהדים פנאטים, רואים השנה את רמת ההשקעה, איזה שחקני NBA הגיעו השנה ליורוליג, זה, ואפילו גם לליגות, בוא נקרא לזה לצ'מפיונס או ליורו קאפ, באמת חושב שזה ליגה הכי כיפית לצפות בה. ובאופן כללי אני כל פעם שיש כדורסל בטלוויזיה אני תמיד שם, יש לי את כל ערוצי הספורט, משתדל לראות כמה שיותר.
מהי החמישייה שלך מהשנים בנס ציונה ומי השחקן הכי טוב שהבאת?
וואו, זו שאלה קשה. אני חייב לשים שם את מאיר טפירו כרכז, את טל דן בארבע, את טיילר אניקט בשלוש, בעמדת הסנטר אני אשים את מיטשל וואט, מקווה שאחרי שג'רום ינסי יפרוש הוא גם ייכנס, אני אבחר רק שחקנים שכבר לא משחקים. ובעמדת השתיים אני כמובן נבחר את דקוואן קוק, שהוא באמת אולי הזר הכי גדול ששיחק אצלנו. שחקן הכי טוב שהבאתי, קודם כל אני חייב להגיד לפני שאני אענה על זה, אין כזה דבר, אני הבאתי בסופו של דבר בנס ציונה, גם עם נדב, עם ברד, עם ליאור, עם... ובטח עם אלעד, בסופו של דבר מי שמחליט על השחקן זה רק המאמן. אני הרבה פעמים מביא שמות לשולחן, ובחלקם המאמן הסכים עם השמות האלה והחתים אותה, והחתמנו אותם. אז ההחלטה היא בסוף מקצועית של המאמן, במידה וזה מתאים כלכלית, שזו החלטה של המועדון, יניב, אני, וצביקה שהוא גם הספונסר הראשי שלנו. אז השחקן שאני הכי טוב שאולי הבאנו ביחד, אז אני יכול להגיד שבעונת הקורונה, שחקן כמו קמרון אוליבר, בזמנים רגילים אין סיכוי שהיה מגיע אלינו, אבל הסוכן שלו מאוד התאים לו שהליגה הישראלית זה אחד הליגות היחידות שמשוחקות בעולם, והוא רצה שיראו אותו ב-NBA, והוא באמת עשה פה עכשיו חודשיים מאוד מאוד יפים, שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואחר כך הוא באמת הגיע ל-NBA, אז זה מהלך שכאילו אף אחד במועדון לא האמין שנצליח לעשות, ובאמת עם הקשרים הטובים שיש לי עם הסוכן הצלחנו להחתים את השחקן הזה. עוד מהלך שאני גאה בו זה ההחתמה של טים סוארז לשנתיים, שזה גם אני צריך לפרגן לליאור לובין שדחף להחתים אותו ליותר משנה, הוא אמר שזה שחקן ששווה החתמה לשנתיים. איתרנו אותו בליגה שנייה בטורקיה, עשה מספרים מאוד יפים, והבאנו אותו בכסף יחסית קטן, וזה היה גניבה יפה. אבל השוס, בוא נגיד מההחתמה הזאת, זה היה הבעיות שקיבלנו בין העונות, כי בזכות הבעיות הזה הצלחנו להביא את ג'רום חזרה. אז זה ככה מהלך שאני, אני לא יודע אם זה השחקן הכי טוב שהבאנו, אבל זה אחד המהלכים שאני הכי גאה בו, כי הוא עזר למועדון להביא חזרה את ג'רום ולהתקדם.
תוך כדי שאנחנו מדברים, נדב ינקוביץ' חתם במועדון, מילה עליו.
נדב בחר לחזור השנה לארץ, אנחנו היינו צריכים עוד רכז בקדר של הקבוצה, התאים לנו מבחינת האישיות, מבחינה מקצועית, מקווה שיעזור לקבוצה להצליח.
נחזור לשאלות הקצרות, מי המאמן הכי טוב שאיתו עבדת?
זה לא יפר לענות על השאלה הזאת, כי לכל מועדון יש את ה... לכל מאמן יש את ה... דברים המיוחדים שהוא הביא למועדון, נדב מן הסתם העלה את הקבוצה ליגות מליגה ארצית, הביא את הקבוצה לאירופה פעם ראשונה, ומגיע לו קרדיט על ההישגים המדהימים האלה. ברד הביא את התואר היחיד והכי יוקרתי של המועדון, עשה גם הישג מדהים. היה לי מאוד מאוד כיף לעבוד גם עם ליאור לובין, שאני חושב שהוא גם מאמן מצוין, ו... באותה עונה קצת פחות הצלחנו, וכמובן עכשיו עם אלעד, שגם עשה איתנו עונה מדהימה שנה שעברה ומוצלחת, הסיומה טיפה פחות טוב, אבל זה לא ייקח את ההישג האדיר שעשינו עם אלעד, שגם חצי גמר גביע פעם שלישית בסך הכל, וגם מקום בצ'מפיונס, וההישג הזה חתום על השם שלו, וכמובן שהוא המאמן שלנו ב... לפחות שנה הקרובה, ואני מקווה שגם יותר, ואני מאוד שמח על העבודה איתו, ומאוד נהנה מההצלחה והעבודה איתו.
מה הרגע הכי גדול שלך בקריירה?
כמובן שהשחייה ביורופ קאפ הייתה משהו מטורף, ובאמת הישג מדהים שאני מאוד מאוד... שמח עליו. גם אבל הזכייה בגביע של הילדים, זה היה גביע ראשון למחלקה, והישג מאוד טוב למחלקה, אז גם על זה אני שמח בפן האישי.
מהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת במשך השנים?
התגובה הכי מרגשת שקיבלתי במשך השנים, אני חושב שזה היה בעיקר מהורים של ילדים שאימנתי, שאמרו לי נתתי לילדים שלהם חוויות לכל החיים, וגרמתי לילדים שלהם אושר והצלחה. זה הכיוון.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
משהו מעניין, מי שקרוב קרוב אליי כנראה יודע, אבל אני אוהד מאוד מאוד של הכדורסל הסרבי. זה מצחיק, אבל אני אוהד גם את פרטיזן וגם את הכוכב. זה שתי קבוצות שאני מאוד אוהב וכיף לצפות בהם. ופעם, פעמיים בשנה אני נוסע לראות אותם משחקות. זהו.
אני יודע מהרשתות החברתיות שיש לך סיפור אדיר על חוויה שלך בכדורסל הסרבי, ואם לא תספר את זה בפינת סיפור אז אני אבקש ממך גם לספר את זה, אבל נגיע לזה ממש עוד מעט. מה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
אני חושב שהכדורסל הישראלי הולך למקומות טובים, הרבה קבוצות משתתפות באירופה, אנחנו רואים את ההשקעות בהפועל ירושלים והפועל תל אביב, זה טוב לתחרות, זה טוב להצלחה. אני כן חושב שמה שעשה השר בעצם הגביל את רוב הקבוצות לארבע זרים, לא חושב שצריך יותר. אנחנו שנה שעברה היינו בחמישה זרים, כי באמת לא הייתה לנו ברירה, פשוט לא הצלחנו להחתים אף ישראלי בכיר מה שנקרא, אבל באופן כללי אני בעד ארבעה זרים, כדי שיהיה יותר מקום לשחקנים ישראלים.
שאלה של אחד מחברי קהילת ספורט סאבי, ינאי מיכאלוביץ', היא מי השחקן לפי דעתך שהיה עם המנטליות הכי קשוחה בנס ציונה במשך השנים?
השחקן עם המנטליות הכי קשוחה. בזרים אני אגיד גרי בראון, הוא היה באמת הארד וורקר מטורף, שחקן שמשחק באינטנסיביות בלתי נגמרת. ובישראלים טל דן, טל תמיד שם הכל על המגרש, תמיד נתן הכל ושיחק גם כשהיה פצוע וגם מצבו הגופני לא כל כך אפשר. כן, זה היה שתי שחקנים שאני חושב.
בוא נדבר על העתיד שלך. האם אתה רואה את עצמך בתפקיד המנהל הספורטיבי לטווח הארוך, והאם אתה באמת רואה את העתיד שלך רק בנס ציונה או אולי במקומות אחרים בעתיד?
היום אני בנס ציונה, זה הבית שלי, זה מקום שטוב להיות בו וכיף להיות בו. אני אגיד לך, אם אני רואה את עצמי במקומות אחרים, לא יודע, לא חושב על זה כרגע. יש לי חלום, הייתי רוצה לעשות אולי תפקיד כזה בחול, זה אולי השאיפה שלי. אבל כרגע אני בנס ציונה וטוב לי פה.
אוקיי, אז קיבלנו גם תשובה לגבי שאלת החלום, ועכשיו הגענו לפינת סיפור, ואשמח שתספר סיפור מיוחד שלך מהשנים בכדורסל.
סיפור מעניין, קצת מוזר, אבל בעונה של השחייה של ביורופ קאפ, היה את כל הנושא הזה של הבדיקות קורונה, וכל מדינה היה לה את הגבלות שלה, ו... בנסיעה לאחת הפגועות בהולנד, היינו צריכים לעשות בדיקה 72 שעות לפני, וכשהגענו לשדה, אחד הפקידים של החברת תעופה אמר, אתם צריכים גם 24 שעות לפני, כאילו. עכשיו עשינו גם וגם, אבל חלק מאלה שעשו 24 שעות לפני, הבדיקה שלהם עוד לא הגיעה. בתקנון היה רשום שצריך להיות בדיקה 72 שעות לפני ואו. אז הפקיד חשב שצריך את שתיהם. רבנו איתו ופה ושם, מפה לשם, האלה שלא הגיע להם הבדיקה, לא טסו. וטסנו רק עם חצי קבוצה, יום לפני המשחק. החצי השני נשאר בארץ, עשה את הבדיקה ביום של המשחק. וטסו בבוקר, והם הגיעו למשחק שעתיים או שלוש לפני, בהולנד. זה הסיפור קצת מוזר ולא נעים, אבל... סיפור מעניין.
וואו, ותספר בקצרה גם מה קרה עם ג'יקיץ'.
אז עם ג'יקיץ' הייתי ב-2016 בבלגרד, נסעתי לחופשה, ובדיוק הייתה נקבע שיהיה משחק מספר 3 לדעתי, בחצי גמר האדריאטית, כי הפרטיזן ניצחו את המשחק הקודם, ולא היה כרטיסים למשחק, והתקשרתי לאיזה חבר שלי סוכן, דרך אגב, הסוכן של קרמרון אוליבר, שעזר לי להביא אותו, הוא מאוד מקושר שם, הרים טלפון, אמר לי, תשמע, לך למלון, תהיה שם בשעה 9, זה היום לפני המשחק, יביאו לך כרטיסים, אני מגיע למלון, מחכה ב-9, דקה אחרי נכנס ג'יקיץ' עם שני כרטיסים למשחק, ל-VIP, לפרקט, ישבתי ליד הנשיא של פרטיזן, והיה חגיגה.
ויצא לך לדבר עם ג'יקיץ' על המקרה בארץ?
כן, אתם יודעים, ג'יקיץ' הוא לא, בוא נגיד, הרבה במילים. הוא אמר לי, יופי, שמח שנהנית, ו... stay in touch.
אדיר, אז קודם כל, איתמר, אני רוצה להודות לך שהתארחת. באמת היה פרק סופר מסקרן. שהכנסת אותנו לחייו של תפקיד המנהל הספורטיבי בקבוצה מליגת העל, ובהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד לכאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, ולהירשם לפודקאסט אם עדיין לא עשיתם זאת, להוריד את אפליקציית ספורט סאבי, להצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, קהילת ספורט סאבי, כדי בין השאר לקבל הזדמנות לשאול שאלות את האורחים בפודקאסט התשיעית באירופה, ופעם נוספת, תודה רבה איתמר, ונתראה
תודה לכם,
בפעמים
נהניתי
הבאות.
מאוד, והיה כיף.